סטארט-אפ חפי, מתחילים בעזרת השם, שורה שלישית מלמעלה, במילים מבעיה להו. נפתח בסיפור מרגש שמסופר בקובץ סיפור קטן מעשה גדול, עמוד 17. הסיפור מסופר על ידי בעלי המעשה בעצמם. הם עלו לארץ, נכנסו להתגורר בדירה, בבניין מרובה שכנים. ערב אחד, איסרו חג של חג הפסח, שנת תשס"ז, השעה 21:30 בערב, דפיקות חזקות נשמעות על הדלת של הבית שלהם. פותחים את הדלת, הם שומעים צעקות מבוהלות, שריפה, אש, תברחו מהר. הם לא חשבו מדי הרבה, לקחו את הילדים הקטנים, זחלו מתחת לשריפה שפרצה מהארון חשמל, הצליחו להינצל, כולם ירדו, כל המדרגות עמדו מחוץ לבניין. הזמינו כמובן מהר כיבוי אש, בדקו שכולם באמת ירדו, באמת כל השכנים הצליחו לברוח מפני השריפה ולהינצל, אבל השריפה המשיכה לבעור, ועד שהגיע כיבוי אש, בינתיים המשיכה השריפה להשתולל, האש המשיך לבעור ולחלות את כל מה שנקרא בדרכו, כל מיני אוצרות, כל מיני דברים ששמרו דורי דורות, הלכו וירדו לטמיון. רק אחרי 10 דקות שהיו נראים כמו נצח, דקות שהיו נראות כנצח, הופיעו הניידות של הכיבוי אש, ובאותו רגע יצאה השריפה, פרצה השריפה מהקומה העליונה, התחילו לכבות את האש, ופרצה השריפה גם כן מהקומה שמתחתיה, ועד שהצליחו ככה לאט לאט להשתלט על האש, כבר כל השכנים הבינו שכמעט לא נשאר שום זכר מכל אותם אוצרות שהם כנסו ושמרו וצברו במשך כל השנים. כשהצליחו להשתלט על האש, כל הבניין הוכרז כשטח מסוכן, הסכנה גדולה להיכנס לתוך הבניין, אנשים בזהירות נכנסו. למחרת, כשבדקו המהנדסים שמותר להיכנס, נכנסו בני אותה משפחה אל הבית וחשכו עיניהם כפשוטו. הם ראו את כל הבית שלהם, כולו פיח, כולו אפר, וגם יש דברים שאולי היו יכולים לנצל, הם מלאים וספוגים במים. לא היה אפשר לקחת שום דבר, אבל הם חשבו לעצמם, אולי ייקחו איזשהו מוט וינסו לחפור בין האפר, בתוך האפר, אולי ימצאו משהו למטה, איזשהו זכר, איזה דבר שיוכלו להציל. אבל הכל היה שרוף, הכל היה מאכולת אש. והנה לפתע הם רואים דבר פלא פלאים. מגירה שנשארה בשלמותה מכל הבית, לא נשאר אפילו בגד אחד, לא נשאר חפץ אחד. כל מערכת הבגדים הלכו לטמיון, אפילו נעליים לא היה להם. הם ברחו מהבית, הילדים הלכו יחפים, האישה איבדה את המשקפיים, אחד הילדים איבד את הכיפה, פה בעירום ובחוסר כל, לא נשאר להם מהבית זכר, אבל מגירה אחת נשארה. בודקים מה יש בתוך אותה המגירה, והנה הם מגלים דבר מרגש מאוד. כמה חודשים קודם, בעלת הבית החליטה להתחזק. אמנם יש רבנים שמתירים, יש רבנים שאפילו מורים לכתחילה, שאישה יכולה לחסות את הראש בפאה נוכרית. ואנחנו לא באים להרער אחרי הפסק של אותם גדולי תורה. אבל היא שמעה שיש עידור שרבנים מסוימים מורים להימנע ולחסות את הראש. אישה תחסה את ראשה בכיסוי מבד. היה לה מאוד קשה, אי אפשר לתאר עד כמה אישה קשה לה לחסות את שיער ראשה, וקשה לה לעבור מפאה לכיסוי ראש של מטפחת, כיסוי ראש מבד, דבר שהוא ממש הקרבה, כמו הקרבת קורבן כמעט, אולי אפילו יותר. אי אפשר לתאר ואי אפשר לשער, אבל היא החליטה שהיא רוצה באמת לקבל על עצמה את הקבלה הזאת. הלכו וקנו התפחות, כיסויי ראש, נעים, עדינים, לשבת, לימות החול, כל מיני סוגים, כל מיני סגנונות, ממש ברוב פאר והדר. ומילאו את המגירה באותם מתפחות, אותם כיסויי ראש. וכעת כשהם מגיעים והם רואים שכל הבית הפך להיות כמו מאכולת אש, לא נשאר זכר, זכר לא נשאר. אבל המגירה הזאת של הכיסויי ראש היה פלא לפלאים. לא רק שהוא נשאר, אפילו לא היו עליו כתמים. היה אפשר ישר לקחת את, את הכיסויי ראש האלה ולהשתמש בהם, כמו שהם עכשיו מוכנים ללבישה. לא היה להם שום סימן שמונע את השימוש בהם. הדבר היחיד שנשאר להם מכל הבית, זה רק אותה המגירה שנשארה בשלמותה, זה נראה כמו שיש איזה דבר חסין אש, שפשוט עטף את כל המגירה הזאת, ושמר עליה. הם ראו בזה את האור, הקרן אור שבקע מבעד לחשיכה, שקדוש ברוך הוא אמר להם, תראו, רציתי להראות לכם את כמה חביבה עליי הקבלה הטובה, שבעלת הבית השקיעה כל כך, והתאמצה כל כך, והקריבה כל כך, וקיבלה על עצמה. שנה וחצי לאחר מכן, הם הצליחו באמת להשתקם ולשפץ את כל הבית, ועשו סעודת תודעיה על זה שכולם נשארו בחיים, וכולם נשארו בריאים ושלמים. אבל דבר אחד, הם יכלו להודות במיוחד, שהקדוש ברוך הוא הראה להם עד כמה יקר בעיניו הדבר הגדול שהם עשו. ועד כמה הקדוש ברוך הוא מעריך ומייקר את הקבלה הטובה הזאת של בת ישראל, ששומרת על דת יהודית ומכסה את הראש, ולא סתם מכסה את הראש, אלא מהדרת לכסות את הראש בכיסוי שיהיה כשר לפי כל הדעות ולפי כל הפוסקים. במסכת כתובות כתוב, אישה שלא מכסה את הראש, לא מדברים כאן אם היא מכסה את הראש לפי איך שהרבנים שלה מתירים לה, אלא אם היא לא מכסה בכלל את הראש, היא נחשבת עוברת על דת יהודית. וכזאת אישה, בעלה נותן לה גט, והיא לא מקבלת את הזכויות שאישה שמקבלת גט אמורה לקבל, שכתובות בתוך הכתובה. יש דברים נוספים שנקראים עוברת על דת יהודית, שרש"י מפרט אותם כאן, את מה שנאמר במסכת כתובות. הרעיון, מה שמשותף לכל הדברים, זה שהיא לא צנועה. היא יושבת וראשה, יוצא וראשה פרוע, היא טובה בחוטים של תפירה בשוק, מדברת עם כל אדם. אחת שהיא עוברת על דת יהודית, נאמר במשנה מסכת כתובות, דף ע"ב עמוד א', שבעלה מוציא אותה בגט ולא צריך לתת לה זכויות שנותנים בדרך כלל לאישה שמקבלת גט, שמעוגנות בכתובה. מסתפקת הגמרא, הסתפקו התלמידי חכמים בבית המדרש, כשבעל רואה את אשתו שהיא ככה נכשלת בעניין הזה. האם היא צריכה התראה? אולי שיתרה בה, היא אומרת שתדע שאם היא ממשיכה להתנהג בצורה כזאת, היא תפסיד את כתובתה, כדי שהיא לא תפסיד את, לא להפסידה את כתובתה, או אינה צריכה התראה. ברגע שהבעל רואה שאישה עוברת על דעת יהודית, ישר היא יוצאת בגט, בלי כתובה. מצד אחד, מי אמרינן, כיוון דוברת על דעת היא, ומדובר פה שהיא יודעת שזה אסור, לא באה התראה, היא לא צריכה התראה, מה יועיל? היא יודעת כבר שזה אסור. עוד דילמה מצד שני, תנו לה הזדמנות, תיבאי התראה, תצטרך התראה, דיהד רבה, אם היא תרצה לחזור בה, תיהדר בה, היא תוכל לחזור בה, לפעמים בן אדם נמצא במצב שלא כל כך תופס את עצמו, ומילה אחת שאומרים לו, הוא יכול ככה לחזור חזרה לדרך הישרה. באמת המסקנה של הגמרא, שהבעל יתרה בה, לפני שהוא מוציא אותה בגט בלי כתובה, אבל הגמרא קודם כל מנסה להוכיח, תשובה לזה מהמשנה שלנו, תשמע, בזמן חז"ל, זאת אומרת, גם בזמננו, הסדר בשביל להתחתן זה בשני שלבים. קודם כל אירוסין, אחר כך נישואין. רק שבזמן חז"ל היה הפרש זמן ארוך בין האירוסין לבין הנישואין. האירוסין נעשו על ידי קידושין, כמו מה שאנחנו עושים היום, שנותנים טבעת ואומרים הרי את מקודשת בטבעת זו וכולי. והנישואין היה על ידי שהבעל מביא את אשתו לביתו, עד הנישואין היא הייתה בבית אביה. הנישואין זה שמביא אותה לביתו, מה שנקרא חופה, מכניס אותה לחופה. כל זמן שהיא ארוסה, זה לא כמו ארוסה של זמננו, שבסך הכל נער ונערה סיכמו ביניהם שהם רוצים קשר של נישואין. אלא מדובר פה שהיא ממש קיבלה קידושין, היא הופכת להיות אשת איש. ואם היא חלילה וחס הלכה לאיש אחר וחטאה, זה אשת איש שזינתה. אם ארוס רואה שארוסתו היא מתייחדת עם איזשהו אדם אחר, והוא התרה בה שלא תתייחד עם אותו אדם. אז אם היא הייתה נשואה כבר, והוא היה מטרה בה והיא הייתה ממשיכה להתייחד עם אותו אחד, היא נאסרת עליו עד שהיא תשתה מהמים המרים, והם יבדקו אותה האם היא נטמעה או שהיא לא נטמעה והיא מותרת לבעלה. כאן כשהיא הרוסה והוא קינה לה, גם אם היא התייחדה עם אותו אחד, היא לא שותה מהמים המרים מצד אחד, אבל הבעל מוציא אותה והוא לא נותן לה כתובה. וכן, שומרת יבם, זאת אומרת, אדם שעזב את העולם ולא השאיר צאצאים, אשתו היא לא כמו אלמנה רגילה שמותרת להינשא לאחרים, אלא היא זקוקה לאח של בעלה, או שהוא מתחתן איתה בייבום, או שמוציא אותה על ידי חליצה. עד אז היא נקראת שומרת יבם. אם באותה תקופה היבם רואה שאותה יבמה, שהיא שומרת יבם, היא מתייחדת עם אדם אחר, והוא מטרה בה שלא תלך עם אותו אדם, לא תתייחד עם אותו אדם, והיא עברה על ההתראה, לא שותה, גם הרוסה וגם שומרת יבם לא שותות, ומצד שני לא נוטות כתובה, היא יוצאת גם כן בלי כתובה. כך נאמר במשנה, מדייק את הגמרא. כתוב כאן שאם הוא קינה לה, היא לא שותה מהמים המרים שיבדקו אותה, אבל תדייק, דווקא משתה עוד אלו שתיה, דווקא היא לא שותה, הקנויי, אבל שהרוס או השומר או היבם יקנה, זה כן מקנה לה, למה היא? בשביל לא מקנה בה, מקנה לה, הרי הוא לא יכול להשקוט אותה, את המים המרים, לאו להפסידה כתובתה, וכי לא בשביל שאם היא תתייחד אחרי שהוא הזהיר אותה, לא להתייחד עם אותו אדם, היא תפסיד את כתובתה. אז אם כן רואים מכאן, שזו שעוברת על דת, בזה שהיא נסתרת עם האנשים, היא צריכה התראה בשביל להפסיד את כתובתה, ובלי זה היא לא תפסיד את כתובתה. אז באמת זה המסקנה של הגמרא, שהיא צריכה התראה, רק מכאן אין ראיה. אמר אביי, לא. כאן ייתכן שמשהו שהוא מטרה בה, זה לא בשביל להפסיד את כתובתה. יכול להיות שהיא תפסיד את כתובתה גם בלי זה, כי היא עוברת על דת יהודית בזה שמתייחדת עם אדם אחר. הסיבה שהוא מקנלה, לאוסרה עליו, כדי שבאותו רגע היא תהיה אסורה על הארוס או על היבם. זה דחייה אחת. וזה שהוא קינלה, והיא התייחדה עם אותו אחד, היא כבר לא יכולה לשתות מהמים המרים, כי ארוסה ושומרת יבם לא שותה. אבל מה כן, היא נאסרת על הארוס או על היבם. עוד דבר למה הוא מקנלה, רב פאפה אמר, להשקוטה כשהיא נשואה. אמנם כל זמן שהיא ארוסה, אמנם כל זמן שהיא ממתינה לאיבום, אי אפשר להשקוט אותה את המים המרים. אבל אחרי שהיא תנסה ותכנס לחופה, אחרי שהיבם ייבם אותה, אז הוא יכול לומר לה, את זוכרת שהתראיתי בך כשאתה היית רוסה או שומרת יבם, ובכל זאת הלכת והתייחדת עם אותו אדם, עכשיו אני מביא אותך לבית המקדש, בואי ותשתי מהמים המרים. ועכשיו כשהיא כבר נשואה לו, הוא יכול לתת לה לשתות מהמים. דתניא, כמו שנאמר בברייתא, אמנם אין מקנים לארוסה להשקוטה כל זמן שהיא עדיין רק ארוסה, אבל מקנים לארוסה בזמן שהיא מאורסת, דהיינו כשהיא קיבלה קידושין, להשקוטה כשהיא תהיה נשואה, אז הוא כן יוכל להשקוט אותה. מכל מקום מהמשנה אין לנו הוכחה, האם כדי שזאת שעוברת על דת יהודית תפסיד את כתובתה, צריך להתרות בה או לא צריך להתרות בה. לכן רבא מנסה להוכיח מהמשך המשנה. אמר רבא תשמע, בהמשך המשנה יש רשימה של מקרים שהאדם נאסר להינשא לאותה אישה שהוא ניסה, התחתן איתה. כל אחד, אישה אחרת אסורה עליו. למשל, כהן גדול, אסור לו להתחתן עם אלמנה. אם הוא עבר על האיסור, והוא לקח אלמנה לכהן גדול. כהן רגיל, שנקרא כהן אדיוט, מותר לו להתחתן עם אלמנה, אבל אסור לו להתחתן עם גרושה או זאת שהייתה יבמה ובעלה לא, היבם לא הלך ולקח אותה ליבום, אלא נתן לחליצה, הוציא אותה שתוכל להינשא לאחרים. היא נאסרת להינשא לכהנים. הלך הכהן ולקח גרושה או חלוצה לכהן אדיוט. ישראל אסור לו להתחתן עם ממזרת. ממזרת הכוונה אחת שההורים שלה, הנישואין שלהם היו אסורים עד כדי כך שלא תפסו הקידושין בהם. אז אם נולד אחרי זה בן או, או נולדה אחר כך בת, זה נקרא ממזר או ממזרת, שהיא נאסרת להתחתן עם ישראל, היא אסורה לבוא בקהל. וכן יש נתינה, זאת אומרת אלה הגבעונים שהתגיירו בזמן יהושע בן נון, שדוד המלך גזר עליהם שיהיו אסורים להתחתן עם ישראל, אסורים לבוא בקהל. לפי דעת רשי בכל אופן, נאסרים בגלל התקנה של דוד המלך. אז ישראל נאסר בממזרת או בנתינה. אם הוא בכל זאת לקח ממזרת או נתינה לישראל, שהיא בכל מקרה אסורה עליו. וכן להפך, בת ישראל שאסורה לממזר ולנתין, אם היא נישאה לו, אז מצד אחד לא שותות, אם הם יתרו בהם לא להתייחד עם אדם מסוים והם עברו על התרה והתייחדו, הם לא מקבלות לשתות מהמים המרים שיבדקו אותם. אבל מצד שני, הם גם לא מקבלות כתובה ולא נוטלות כתובה. מדייק רבה, הם רק לא שותות, הם רק לא מקבלות כתובה. מי שתאו דלא שתיה, הם רק לא שותות, הקנויי, אבל לקנה להם, להזהיר אותם. כלומר, ישראל נשוי לממזרת. הוא יכול להתרות בה, אל תתייחדי עם אדם פלוני. ולמי? לעניין מה מועיל ההתראה הזאת? הרי הוא לא יכול לתת לה לשתות מהמים המרים. אם אתה רוצה לומר שזה כדי לא אוסרן עליו, זה לא ייתכן. זה הבעיה תירץ במקרה הקודם, לעניין הרוסה שומרת יבם, שבאמת היא מותרת עליו, הוא יגרום שהיא תהיה אסורה עליו. אבל כאן היא כבר אסורה ועומדת עליו. האסירן וקיימן. הרי למשל ממזרת אסורה על בעלה ישראל, אז מה, אתה רוצה לסור אותה עליו, היא כבר אסורה עליו. אלא לעניין מה הוא יכול לקנה לה, להזהיר אותה עליו, להפסידן כתובתן. שאם הוא יקנה לה, היא תפסיד כתובתה. אבל אם הוא לא מזהיר אותה, הוא לא מקנה לה, משמע שאף על פי שעוברת על דת יהודית, מה זאת אומרת שהיא הולכת בפריצות? מה זאת אומרת שהיא הולכת ומדברת עם אנשים, מתייחדת עם אנשים אחרים? זה לבד היא אמורה להפסיד את הכתובה. אתה רואה מכאן שהיא לא מפסידה, אלא רק אם הוא יקנה לה, היא תפסיד את כתובתה. לה והפסידן כתובתה. אז רואים מכאן הוכחה שזאת שעוברת על דת לא מיד מפסידה את הכתובה שלה, אלא רק אחרי שבעלה מטרה בה, רק אז היא מפסידה את כתובתה. דוחה הגמרא, לא. אמר רב יהודה, ממקום שנקרא דיסקרטה. לא, לא זאת הסיבה שהוא מטרה בה. אלא הסיבה שהוא מטרה בה זה לאוסרה על הבועל שאיתו היא התייחדה, כמו שהיא אסורה על הבעל שעליו היא נאסרת. וגם אם הבעל ימות או שהוא יגרש אותה, היא לא תוכל להתחתן עם אותו אחד שהתייחדה איתו אחר, בזמן שהייתה הנשואה. דתנן בהמשך הפרק, כשם שאחת שבעלה הזהיר אותה לא להתייחד עם פלוני, והיא הלכה והתייחדה איתו, כשם שהיא אסורה לבעל כל זמן שהיא לא שותה מהמים המרים, כך היא גם אסורה לבועל, ואם הבעל גרש אותה, או שהיא התעלמנה ממנו, לפני שהיא שתתה מהמים, היא אסורה על אותו אחד שעליו היא חשודה. שממנו היא חשודה. מביאה הגמרא בכל אופן הוכחה לספק שהסתפקנו בו. אישה עוברת על דת יהודית, האם כדי להפסיד אותה את הכתובה צריך להתרות בה או לא? בינתיים לא הייתה לנו הוכחה, דחינו את כל ההוכחות. מביאה הגמרא את ההוכחה המוחלטת, אמר רבי חנינא מסורא תשמע, המשך המשנה כתוב, ואלו נשים שהבעל לא מזהיר אותם, אלא בית דין מקנים להם. מי שהבעל לא נמצא, או מבחינה מציאותית, או מבחינה של דעת, והוא לא יכול להתרות בה. למשל, נתחרש בעלה, לא שומע ולא מדבר, או נשתתה שאין בו דעת, או שהיה חבוש בבית האסורים. אז אם בית דין רואים שאשתו מתייחדת עם אדם אחר, הם מקנים ומזהירים אותה לא להתייחד עם אדם פלוני. ממשיכה המשנה, ולא להשקותה אמרו, בית דין שהם מטרים ומזהירים אישה לא להתייחד עם אדם פלוני, אם היא כן תתייחד עם אותו אדם, הם לא ייתנו לה לשתות מהמים המרים. אין להם את הכוח להשקות אישה מים מרים, אלא רק הבעל יש לו את הכוח הזה להביא את אשתו לבית המקדש להשקות אותה את המים המרים. אלא למה כן? מה מועילה ההתראה שבית דין מטרים באותה אישה? לפוסלה מכתובתה, מפורש במשנה, שאם לא יתרו בה היא לא תפסיד. מה זאת אומרת? יש לך עוברת על דת יהודית גדולה מזו? בכל זאת אתה רואה שאם לא יתרו בה, היא לא מפסידה את כתובתה. שמע מינה, כדי שהיא תפסיד את כתובתה. אם היא עוברת על דעת יהודית, בעיה התראה, צריך להתרות בה לפני כן. שמע מינה, יש כאן הוכחה גמורה לפי דעתו של רבי חנינא מסורא. וכול הוא, אלה שהביאו עד עכשיו הוכחות שההוכחות שלהם נדחו. מה איתה, מה לא אמרו מאה? למה הם לא הביאו את הראיה הזאת של רבי חנינא? מתרצת הגמרא, הם סברו, דילמה. הם יכולים לדחות גם את הראייה הזאת, כי שאני הטעם שם נשים שבעליהם או חירש או שוטה או בבית האסורים. אתה יודע למה צריכות התראה. יכול להיות שסתם אישה שוברת על דת יהודית, לא צריכה התראה, היא מפסידה ככה את כתובתה. אבל אלה, דלת לה, אימת הבעל כלל, כל אחת מהם, אין עליה את אימת הבעל. ואם בית דין לא יתרו בה, לא יוכלו לקנוס אותה, כי היא לא מרגישה שהיא עשתה מעשה פריצות גדול. אבל בשאר המקרים שבעליהם בפניהם, ובכל זאת הם הלכו והתייחדו עם אדם אחר, והם לא יראות ממנו ועוברות על דת יהודית, זה פריצות גדולה, והם ייתכן שאינן צריכות התראה, אלא מפסידות את כתובתם בלי התראה. מכל מקום, לפי דעתו של רבי חנינא מסורא, יש לנו כאן הכרעה בספק, שאפילו אישה שוברת על דת יהודית, בכל מקרה, אם לא יתרו בה, היא לא תפסיד את כתובתה, אלא אם כן יתרו בה, רק אז היא תפסיד את כתובתה. כעת אנחנו עוברים לספק השני כאן בגמרא. היא באה אלו, אישה שוברת על דת, והיא אמורה לקבל גט, והיא מפסידה את כתובתה, ורצה בעל לקיימה. הבעל מוכל לה על האבון שלה. האם מקיימה אצלו וחי איתה, או שהוא חייב לגרש אותה, והוא אינו רשאי להיות מקיימה. מצד אחד, מי אמרינן, התורה תולה את מה שהאישה נאסרת על הבעל בקנאתו של הבעל, כמו שכתוב, וקנא את אשתו. מי אמרינן בקפדה דבעל תל הרחמנה? והלא כפיד כאן יש בעל שמוכן למחול לה על אבונה, הוא מבין שהיא ככה הייתה באיזשהו רגע חלש ועברה עליה רוח שטות, אבל הוא מוכן ככה לקבל, והוא משוכנע שהיא חוזרת בה, והוא מוכן לקבל אותה. אז אולי נאמר שמכיוון שהוא לא מקפיד, אז היא לא תאסר עליו. או דילמה, מצד שני אפשר לומר, זה לא תלוי בבעל, אלא כיוון בדרך כלל בעל שיש בו דעת, קפיד, התורה אומרת שהוא אמור להקפיד על דבר כזה, אז זה נקרא שהוא מקפיד. גם אם יש פה אדם שהוא ככה לא לגמרי סגור על עצמו ולא כל כך ברור מה בדיוק הסדר של הרעיונות, המידות שיש בו והדברים שהוא חי בהם, ההנהגות שהוא חי בהם והשקפת העולם שלו, אולי קצת ככה קיבלו עיוות קשה וחמור, אבל זה עדיין לא אומר שהאישה הזאת היא לא במצב כזה שיוצאת בלי כתובה. אין דבר כזה שהבעל יכול למחול אולי על דבר כזה. אז הגמרא מנסה להוכיח ולהשיב תשובה על השאלה הזאת, ובזה הגמרא נשארת בספק. תשמע, זאת אומרת, הספק שלנו מקרה כזה, שהיא עוברת על דת יהודית, היא אמורה לצאת בלי כתובה, אבל הבעל מוכל לה. האם הוא יכול למחול על דבר כזה או לא? תשמע, למדנו במשנה, ואלו שהבעל לא מטרה בהם, אלא בדין מטרים בהם, מקנים להם. מי שנתחרש בעלה, שהוא חרש, אינו שומע ואינו מדבר, אין פה דעת, או נשתתה, או שהיה חבוש בבית האסורים, אז בדין הם אלה שמטרים בה. ואם אמרת כמו הצד הראשון, שאם רצה הבעל לקיימה מקיימה, אז איך ייתכן שעבדי בית דין יעשו שלוחים לצורך מידי דדילמה לא ניחלה לבעל, לדבר שייתכן שלא יהיה נוח לבעל והוא אינו חפץ בו? הרי כתוב במסכת כתובות דף י' שאתה יכול לעשות בשביל מישהו אחר דבר שזה זכות בשביל אותו אחר, אבל אתה לא יכול לעשות בשבילו דבר שהוא חוב בשבילו. ואם כן, איך מקנים בית דין באותה אישה? אולי הבעל רוצה לוותר לה. אלא ודאי רואים מכאן שגם אם הוא רוצה לוותר לה, הוא לא יכול לקיים אותה. דוחה הגמרא, גם אם נאמר שאם הוא ירצה הוא יוכל לקיים אותה, בכל זאת בית דין מקנים ומטרים בה. למה? סתמא דמילתא, הרגילות של הדבר, כיוון דוברת על דת, אישה שלא מתנהגת בצניעות, מיינך ניחא ליה, נוח לבעל שיתרו בה. ספק שלישי מסתפקת הגמרא, היא באה אלו. גם אם נשיב על הספק השני הקודם, ונאמר שבעל שרואה את אשתו מתייחדת עם אדם אחר, ולא ברור כמובן שהיא נטמעה, אלא עצם זה שהיא מתנהגת בפריצות, הוא יכול למחול לה. גם נשיב שזאת תהיה התשובה, יש לנו כעת ספק אחר. בעל שהזהיר את אשתו על תתייחד עם אדם פלוני, ואחר כך הוא בא למחול על ההזהרה הזאת, בעל שמחל על כינויו, האם כינויו מחול והיא תהיה מותרת לו, או אינו מחול? מי אמרינן? וכי אנחנו אומרים שהתורה תלתה את הדבר בכינוי דבעל תלה רחמנה, והבעל המחיל לי לכינויו, הוא מחל על מה שהוא הזהיר אותה. או דילמה מצד שני, כיוון דקנה לי מעיקרה, כיוון שהוא באמת הזהיר אותה, התורה תלתה את הדבר בכינוי שלו, בהזהרה שהוא מזהיר אותה, הנה הוא הזהיר אותה. ואם כן, לא מצי מחילי, הוא כבר לא יוכל למחול לה. אז האמת היא שהספק הזה מדבר על שני מקרים. המקרה הראשון, שהוא הזהיר אותה, אל תתייחדי עם אדם פלוני, ולפני שהיא התייחדה עם האדם ההוא, הוא מיד מוחל לה. ועל זה הגמרת תוכיח שהוא יכול למחול. אבל אם היא כבר התייחדה עם אדם פלוני, ואז הוא רוצה למחול לה שלא תצטרך לשתות מהמים המרים, כאן זה ויכוח בין החכמים, האם הוא יכול עדיין למחול. הגמרא מנסה להשיב בהתחלה מהמשנה שלנו תשמע, ואלו שבית דין מקנים להם ולא הבעל, מדובר פה בבעל כזה שהוא לא יכול לקנה, הוא לא יכול להזהיר, מי שנתחרש בעלה או נשתתה או שהיה חבוש בבית האסורים, אז בית דין הם אלה שמזהירים. ואם אמרת כמו הצד הראשון שהבעל יכול למחול, שהבעל שמחל על כינויו כינויו מחול, אז למה בכלל בית דין שמטרים בה? אבדינן מידי וכנעשה דבר כזה, דעתי בעל מחילי, שאחר כך הבעל יבוא וימחול, אז זאת אומרת, הבית דין עשו משהו והבעל מבטל את מה שהם עשו. אם הבעל יכול לבטל את ההזהרה, זה יהיה זלזול לבית הדין, אז איך ייתכן? אלא אולי מכאן נוכיח שאחרי שהזהירו אי אפשר למחול, דוחה הגמרא לא, יכול להיות שאפשר למחול. רק סתם דמילתא, הרגילות של הדבר, שאדם מסכים על דעת בית דין, אדם שהוא באמת בר דעת, והוא רואה שיש כאן דבר שבית דין הבינו שצריך להתרות, הוא גם כן מסכים עם הדבר הזה. לכן בית דין מקנים וסומכים על הרגילות שהוא לא ימחול. אולי אבל אם הוא ימחול, המחילה תהיה מחילה. מנסה הגמרא להוכיח ממשנה בתחילת המסכת, תשמע. פה מדברים על מקרה רגיל, שהבעל בעניינים, הוא הזהיר את אשתו, אל תתייחדי עם אדם פלוני, היא עברה על ההזהרה שלו, התייחדה עם אדם פלוני, והבעל הולך, לוקח את אשתו לבית המקדש, כדי להשקוט אותה מהמים המרים, כדי לדעת האם היא עדיין מותרת לו או לא. בדרך, בית דין שבמקומו, מוסרים לו לבעל שני תלמידי חכמים. למה? אז המשנה אומרת שהם ישמרו עליו, כי הרי ברגע שהיא הוזהרה לא להתייחד עם אדם אחר, והיא עברה על ההזהרה והתייחדה עם האדם אחר, היא נאסרת על בעלה עד שהיא תשתה מהמים המרים. אז הם צריכים לשמור שמא יבוא עליה בדרך. ואם אמרת כמו הצד הראשון שהוא יכול למחול, בעל שמחל על כינויו כינויו מחול, מה אכפת לך? לחלי לכינויי, שימחל על הכינוי שלו ולבעול. מתרץ את הגמרא, יכול להיות באמת שהוא יכול למחול. ואתה יודע מה? עכשיו אני יכול גם להבין למה צריכים למסור לו דווקא שני תלמידי חכמים. מה ישנה תלמידי חכמים? דגמירי שהם באמת למדו והם יודעים שהיא אסורה עליו רק אם הוא לא ימחול. די בא אליהם יבעל אם הם יזהו בו שהוא רוצה להיות איתה כדרך איש ואישה. אמרי להם, הם יאמרו לו אחלה לכינוייך, קודם כל תמחול את, כינוי, את הכינוי שלך ובעלה ביתר. אז אם כן מהמשנה הזאת אין הוכחה. אז אם מה מביאה הוכחה מוחלטת, תשמע. דאמר רבי יושיע, שלושה דברים סך לי זעיר השעיה מאנשי ירושלים. דבר ראשון, הוא אמר לי, הכרעה מפורשת. בעל שמחל על כינויו, כינויו מחול. והגמרא תעמיד שמדובר פה שהוא הזהיר אותה, אל תתייחדי עם פלוני, והיא לא התייחדה עדיין עם פלוני, ואז הוא מחל לה לפני שהתייחדה, אז כינויו מחול. דבר שני, איזה עולם נפלא, יש בעם ישראל בזמן שבית המקדש עומד על תילו, ויש את לשכת הגזית ששם עומדים מהסנדרין, וכל ספק שיש בעם ישראל, במקום שיהיה כתוב בספר של ההלכה, אלה נוהגים כך ואלה נוהגים כך, באים ללשכת הגזית ומציגים משם את הספק, ושם נמצאים כל מורי וגדולי הדור, והם ביחד דנים בשאלה, ויוצאים משם עם הכרעה ברורה, ויש רק מנהג אחד שנשאר. זה הדבר הכל כך נפלא שיש בזמן בית המקדש, כי יש את לשכת הגזית, שכל העם ישראל נוהגים לפי הלכה אחת, ויש רק פסק הלכה אחד, אין שום נושא שהוא בוויכוח. ובזמן כזה, כשיש אחד שהולך נגד ההוראה של בית דין הגדול, הוא לא מסכים איתם. גם אם הוא לא מסכים איתם, הוא חייב לנהוג כמו שפסקו רוב חכמי ישראל. אם הוא הולך נגדם, אם הוא חולק על בית דין של לשכת הגזית, העונש שלו הוא נורא והיום. הוא חייב מיטת בית דין בחנק. יכול להיות אדם עם זקן לבן ארוך, עם מראה רבני, הכל, הוא בקיא בכל התורה כולה, ובגלל שהוא חולק על רוב חכמי ישראל, שהשם ישמרנו. אז אנשי ירושלים, זעירא מאנשי ירושלים אמר שעל מקרה כזה, אם רצו בדין למחול לו, מוחלים לו. המקרה השלישי, התורה אומרת על מקרה מסוים שיש בן שהוא סורר ומורה. זה כל מיני דברים משונים לרעה, שרואים את העתיד שלו, שהוא יכול להיות בן אדם, מה שנקרא, עבריין קשה חלילה. אז גם הוא, ההורים שלו מטרים בו, ואם הוא ממשיך לנהוג בשרירות ליבו בדרכיו הרעים, אז הוא חייב מיתת בדין. אבל אם רצו אבי ואמו למחול לו, מוחלים לו. אפילו אחרי שיתרו בו והוא קלקל וילקו אותו והוא חזר וקלקל. כי הפסוק אומר על ההורים ותפסו בו, אבל אם הם מוחלים לו, הוא פטור ממיתת בדין. וכשבאתי אצל חבריי שבדרום, מספר רבי יושיע, וסיפרתי להם את מה שאמר זעירא מאנשי ירושלים על שלושה דברים שאפשר למחול, על שניים, הדין הראשון והשלישי הודו לי, ועל זקן ממרא לא הודו לי, אלא גם אם הבדין מוחלים לו. בסדר, אנחנו רואים, אתה אדם חכם, אנחנו מבינים אותך, אתה חושב אחרת. אתה יודע מה, אנחנו מוחלים לך גם אם אתה הלכת נגד מה שבדין הגדול פסקו, הם לא יכולים למחול לו. למה? כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל. אם אותו זקן ידע שלא יכולים למחול לו, יפחד לחלוק על בדין הגדול. אבל בכל אופן, על ההלכה הראשונה, שבעל שמחל על כינויו, כינויו מחול, הודו לו. שמע מן הבעל שמחל על כינויו, כינויו מחול, שמע מן. אבל מה יקרה על הדין הזה שהבעל הזהיר אותה, אל תתייחדי עם פלוני. והיא כן התייחדה עם פלוני, האם עדיין הבעל יכול למחול על ההתראה שלו? וזה הוויכוח, פליגי ברב אחא ורבינה. אחד מהם אמר, רק קודם סתירה, קודם שהיא התייחדה עם אותו פלוני, המחילה של הבעל, יהיה מחול. אבל לאחר סתירה לא, אינו מחול. ואחד השני אמר, גם לאחר סתירה נמי מחול. ומסתברא כמנדא אמר, שאחרי סתירה, גם אם הוא מוחל, אינו מחול. ממאי, מניין ההוכחה? מדקמי הדרי, מזה שהשיבו רבנן בהמשך לרבי יוסי. דתניא, רבי יוסי אומר, כמו שאמרנו, אדם מזהיר את אשתו, אל תתייחדי עם פלוני. היא עברה על ההתראה והתייחדה עם פלוני. והבעל הולך ולוקח את אשתו לבית הדין. ולוקחים אותה לירושלים, שותת לה לשקוט מהמים המרים. האם סומכים עליה, סומכים עליו, שלא יקיים איתה מנהג איש ואשתו? רבי יוסי אומר, בעלה נאמן עליה. ולכן הוא חולק על חכמים שאמרו שמוסרים שני תלמידי חכמים איתם כדי לשמור עליהם שלא ינהג בה כמנהג איש ואשתו בדרך. לפי רבי יוסי, סומכים עליו. למה סומכים עליו? מקל וחומר. ומה במקרה שהיא נידה? שבאותו זמן היא אסורה עליו בקרת, בכל זאת בעלה נאמן עליה, מותר להם להתייחד בזמן הזה. סוטה שהיא רק בלאו, שדורשים את זה מהפסוק אחרי אשר הוא תמה, לרבות סוטה שנסתרה, כמו שהגמרא דורשת בסכת יבמות דף י"א, דרשה שלמה, בכל אופן זה איסור לא תעשה, ברגע שהיא הוזהרה לא להתייחד עם פלוני, והיא עברה על ההזהרה והתייחדה, היא נאסרת על בעלה באיסור לא תעשה, שזה לא כל כך חמור כמו איסור נידה שהוא בקרת, לא כל שכן שנאמר שבעלה יהיה נאמן ולא יצטרכו שני תלמידי חכמים שישמרו עליהם. החכמים אבל סוברים שכן צריך שישמרו עליהם. והם אמרו לו ודחו את ההוכחה. לא, אם אמרת בנידה, אתה יודע למה בעלה נאמן עליה? שכן יש לה היתר כשהיא תתהר מנידתה. לכן יצרו אינו תוקפו בדבר הזה. תאמר בסוטה, אם היא באמת נטמעה שלעולם אין לה היתר. ולכן צריך לשמור עליהם. ואם אמרת לאחר סתירה, מחולה, משכחת לה, יכול להיות אופן, דיש לה לסותה היתר, דהי בהם מחיל לכינויי ובעיל. אם הוא ירצה, יכול למחול את הכינוי. ואז אם כן, נאמר, שאפילו לפי חכמים הבעל יהיה נאמן, כי יש לו אפשרות להתיר את האיסור, הוא יכול למחול על כל מה שהוא את רבה. אלא שמע מינה, תלמד ממה שהיה ויכוח בין רבי יוסי לבין חכמים, מזה שחכמים עדיין מחלקים ואומרים שבנידה יש היתר, אבל בסוטה אין היתר, תלמד מזה שלאחר סתירה, גם אם הוא ימחל, אינו מחול, שמע מינה. באמת יש מכאן הוכחה לדעה הזאת. במשנה למדנו, בכל המקרים, שאישה צריכה לשתות מהמים המרים כדי לבדוק אם היא מותרת על בעלה, אם מתו בעליהם עד שלא הספיקו לשתות. בית שמאי אומרים, נוטלות כתובתם גם שהם לא שותות. ובית הלל אומרים, שמכיוון שהם לא יכולות לשתות, כי הבעל הוא זה שמשקה אותה, ואם אין את הבעל היא לא שותה, לכן היא לא מקבלת כתובה וכו'. ומה הוויכוח? ומה היא כמפלגי? בית שמאי סוברים, אדם שיש לו שטר רחוב, שהוא בא ותובע את חברו עם השטר הזה. והחבר שלו שיאבד את נכסיו לחוב. אז שטר העומד לגבות, שטר שהמלווה עומד לגבות איתו מהנכסים של הלווה, המלווה כבר מוחזק בנכסים יותר מהלווה, כמו גבוי דמי. ואם כן, גם כאן. הרי הבעל הוא בעל חוב של האישה לתת לה את כתובתה. ואם אנחנו אומרים שהשטר כתובה זה כמו שהאישה כבר גובה מהנכסים של הבעל, אז היא יותר מוחזקת ממנו. לכן, כשבאים אל היורשים ואומרים להם, אתם ירשתם את הבעל, תביאו כתובה על האישה. אז הבנים יאמרו, רגע, מי אמר שמגיע לה? אם היא הייתה שותה, אולי היה נמצא שהיא הייתה אסורה על הבעל, ואז היא לא מקבלת כתובה. אז האישה יכולה לטעון, אני כבר מוחזקת בנכסים, עד רבה, יש כלל המוציא מחברו עליו הראיה, אני המוחזקת. כי הרי השטר כתובה שיש לי, שאני הייתי עומדת לגבות בו עד עכשיו, זה כאילו שהוא גבוי, זאת אומרת אני כבר מוחזקת בנכסים האלה, ואתם רוצים להוציא ממני, אתם צריכים להוכיח שהם יצטרכו להוכיח שהיא באמת הייתה אמורה להיות אסורה על בעלה, ואי אפשר להוכיח את זה, לכן היא מקבלת כתובה. ובית הלל סוברים, הפוך, שטר העומד להיגבות, לאו כגבוי דמי, זה לא נחשב כמו שהמלווה כבר מוחזק בנכסים, ולכן, הנכסים הם בחזקת היורשים, והיא טובעת, והיא באה להוציא מהם. אז הם יכולים לומר לה, אנחנו מוחזקים בנכסים, עד רבה, אם תוכיחי לנו שאת ודאי מותרת, היית מותרת על הבעל אם הוא היה חי, אז אנחנו ניתן לך בשמחה רבה את הכתובה. אבל כאן, מכיוון שהיא לא יכולה לשתות מהמים, היא לא יכולה להוכיח את זה, לכן היא לא יכולה להוציא מהיתומים את הסכום של הכתובה לפי דעת בית הלל, ועד כאן השיעור על דף כ"ה.